הרב קלונסקי, רב של גבעת מרדכי, שבעצמו לחם בחטיבה הירושלמית בזמן מלחמת ששת הימים, זה מאוד מיוחד כאן בישיבת הסדר שאנחנו מנסים ליישם בעצמנו, להביא לידי ביטוי חיבור בין תלמוד תורה בצפרא וסייפא ביום ירושלים, לשמוע מרב חשוב בישראל שאנחנו מודים מראש על הטרחה שלקח מהזמן, מהלוח זמנים המאוד עמוס שלו, להגיע לישיבה לדבר איתנו על על ירושלים, על מה שהוא עבר במלחמת ששת הימים. הרב קלונסקי, בבקשה.
ברשות מרנן, ברשות מרנן ורבנן ורבותיי, אנחנו חגגנו ואמרנו תודה לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות לשלושה שבועות בערך. אנחנו גם היום חגגנו, אמרנו הלל שלם לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו במלחמת ששת הימים, הציל אותנו ממוות לחיים, המדינה, האנשים בארץ, מה שנעשה פה. ושאלתי את אחד מרבותיי באחד הפעמים, מה בין יום עצמאות ליום ירושלים? והוא אמר לי, נחית בחסדך, עם זו גאלת, זה יום עצמאות. נהלת בעוזך אל נווה קודשך, זה יום ירושלים. הפרשה מספרת לנו ברכות וקללות. ולנו תמיד נדמה, תודה רבה, לנו תמיד נדמה שהקללות הן יותר הרבה, כי הפסוקים הן יותר הרבה. אבל אבן עזרא כבר מודיע לנו, חסרי דעת, כמדומני זה הלשון של אבן עזרא, יאמרו שהקללות מרובות מהברכות. וזה לא נכון. הברכות תופסות יותר מקום בגלל שהם יש שם פרטים. והקללות יש שם כללים. סליחה, הפוך. הקללות תופסות יותר מקום כי יש שם המון פרטים. כדי לירא את העם, אז נאמרו המון פרטים. הברכות נאמרו באופן כללי, באופן כללי, ולכן זה נאמר יותר בקצר. אבל חסרי מדע יחשבו שזה יותר וזה פחות, ההפך הוא האמת. יש יותר ברכות מכללות, טובה, מידה טובה גדולה ממידת פורענות. ובמידה טובה בברכות אומרת לנו התורה מה שקראנו אתמול, אומרת לנו התורה, תפו מכם חמישה מאה, מכאן מאה מכם, ואכלתם ישנו שם, והתהלך לי בתוככם, ונתתי משכני בתוככם, אני קורא בדילוג, והתהלכתי בתוככם, אני השם אלוקיכם, וישבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. להוליך אותנו קוממיות, זה להוליך אותנו בשתי קומות. קוממיות זה שתי קומות. מפני ש... דרכי ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לישועת עם ישראל צריכה ללכת בשתי קומות. יש קומה של 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 הצלה מקשיים גשמיים, ויש קומה שעולה עליה והצלה מדברים רוחניים. יש בניין החומר, יש בניין החומר. ארץ ישראל לפני מאה שנה הייתה מלאה ביצות. היה סכנת מוות בחדרה, אנשים מתו מקדחת בראש פינה. הארץ הייתה, הארץ הייתה בלתי נושבת. אפשר לתאר את מספר היישובים ב-1948 למספר היישובים ב-1968. מספר היישובים בארץ לא רק הוכפלו, הוכפלו והושלשו ורובעו, נהיו פי ארבע ופי חמש. אתם היום בשלבים, מודיעין על ידכם, הרבים שלכם יספרו לכם שהייתה פה מדבר שממה 10, 15, אולי 20 שנה מדבר שממה, לא היה כאן כלום. ועכשיו עיר, אני רוצה לספר לכם מה זה העיר מודיעין. יש קומה ראשונה כדי שעם ישראל יתחיל לנשום, יתחיל לאכול פירות ארץ ישראל. לפני 50 שנה תפוח עץ נורמלי אפשר למצוא בארץ ישראל, אני לא מגזים. והיום ברדיו מספרים לכם בסוד איך אנחנו, יש לנו בראשית לגדל את התפוחי עץ. לא נגלה לכם את הסודות, ברדיו הם אומרים. אני אומר סתם דוגמאות ידותיות, דוגמאות מאוד נמוכות. יש קומה אחת, נהלת ועוזך אל נווה, קודם כל יש נחית בחסדך עם זו לגאולה, הכנת אותם להתחלה של הגאולה. אבל מעבר לקומה האחת נדרשת קומה שנייה, והקומה השנייה היא קוממיות. והולך אתכם, התהלכתי בתוככם, נתתי משכני בתוככם, נתתי משכני בתוככם, זה בית המקדש, אומר רש"י. התהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, אומר רש"י. להגיע לרמה רוחנית זה נקודת פתיחה שונה. פה מתחילים לטפס על, 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 על סולם אחר מאשר הסולם הגשמי. על סולם אחר מטפסים מאשר הסולם הגשמי. אז יש הבדל בין נהלת בעוזך אל נווה קודשך, אל הנווה ארץ ישראל, אבל נחית בחסדך עם זו גאלת, זה דבר ראשון. ואז נהלת בעוזך אל הנווה הקדוש, אל בית המקדש, שהוא נווה שאנן, כמו שאנחנו אומרים בהושענות למשל. שתי קומות. ורבותיי היקרים, ראוי וצריך לדעת ששתי הקומות האלה יש ביניהם יחס, יש ביניהם קשר. זה לא כל אחד לבדו, כל אחד יודע שהתנועה, שמדינת ישראל לא הייתה קמה בתש"ח ולא התנועה הציונית. הייתה תנועה ציונית בגולה, באירופה קמה תנועה ציונית, והיא גרמה בסופו של תהליך לתקומתה של מדינת ישראל. מי שהיה ראש הסוכנות היהודית, ראש התנועה הציונית, הוא נהיה ראש הממשלה. ויצמן שהיה סגן או הנשיא נהיה נשיא מדינת ישראל. מי שהקים את מדינת ישראל בלי ספק הייתה התנועה הציונית. על תקומתה של התנועה הציונית בראשותו של הרצל היה ויכוח גדול בעולם התורה, ויכוח גדול בעולם הרבני, ויכוח קשה, להצטרף לתנועה הציונית או לא להצטרף לתנועה הציונית. היו רבנים שהיו חברים בתנועה הציונית, הרצל הוא לא היה אדם דתי, והתנועה הציונית לפעמים חרתה על דגלה הציונות דבר אין לה עם הדת ועוד דברים כאלה. הרצל לא היה אנטי דתי כפי שהוא מתואר, ולא היה מנותק מיהדות דתית כפי שמתואר. המשפחה שלו, הילדים שלו התנצרו אמנם, ואשתו הייתה כנראה מאוד לא דתית, אבל הרצל שלעצמו לא היה כזה, ואביו היה יהודי דתי ועוד. אבל לא על זה אני מדבר עכשיו. העולם הרבני היה קרוע וויכוח גדול נוצר, והיו רבנים שהצטרפו לתנועה הציונית. אבל האמת צריכה להיאמר, לא התנועה הציונות התנועה לכיוון הליכה לארץ ישראל, נטישת הגלות והליכה לארץ ישראל, לא נולדה עם הולדתו של הרצל. לא נולדה עם הולדת התנועה הציונית. קדמו לה תנועת חובבי ציון. קדמה לה תנועה רבנית של רבנים, קדמו להרצל, של תנועה של רבנים שהטיפו ליהודים לעלות לארץ ישראל. ההיסטוריה המודרנית קוראה לעליות, עלייה ראשונה ועלייה שנייה. הם מזלזלים בעליות שקדמו להם, שזו היה עליית תלמידי הגר"א, והייתה עליית החסידים לטבריה בראשות מנחם מנדלבליט מטבסק בפרי הארץ ועוד, ועליית תלמידי החתם סופר לארץ ישראל, שכל אלה קדמו לעלייה הציונית, קדמו לתנועה הציונית. הציונות לא נולדה, ההכוונה לארץ ישראל נולדה מתוך תורה, נולדה מתוך עולם של רבנות. הרצל נתן לזה את המסגרות ואת המרץ ואת הכוח ואת המסגרת, את התנועה שכללה המונים בעם ישראל. ספר היסוד של הרב צבי קלישר, שטירת צבי נקראת על שמו, ספר היסוד של הרב צבי קלישר נקרא בשם דרישת ציון, בטח נמצא כאן בספרייה, ואורדותיו הצטרף אליו רבי אליהו גוטמכר ורבי יהודה אלקלעי ועוד רבנים מגדולי ישראל, והנציב מוולוז'ין ועוד רבנים מגדולי ישראל שהצטרפו לדרך הזאת להכווין את היהודים לעלות לארץ ישראל. והנה ספר דרישת ציון מחולק לשלושה חלקים. חלק אחד ראשון לציון, הטענה העיקרית שלו, אל תחשבו שהגאולה תבוא כרפתע מן השמיים. הגאולה באה כמעה כמעה, כמעה כמעה מתנוצצת הגאולה, ולכן אנחנו, ואם זה כמעה כמעה ולא מן השמיים, אנחנו צריכים להצטרף אליה. ככל שאנחנו נרבה יישובים בארץ ישראל, ככל שנגדיל את, 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 את ככל שנגדל את ארץ ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא יתאים לנו בעניינה של ארץ ישראל ויקרב לנו את הגאולה. הגאולה צריכה את העשייה שלנו. זה הייתה, אלה היו שני החלקים הראשונים של הספר. אבל שימו לב, בחורים יקרים שלי, לא גמר רבי צבי היר, הרב צבי הירש קלישר, שהיה מגדולי ישראל בליטא, לא גמר את ספרו בלי הפרק השלישי. והפרק השלישי, החלק השלישי, והחלק השלישי מספרו היה הקרבת קורבנות בזמן הזה, הקמת בית המקדש. כלומר, לדידו לא שלח בעולם התחלה של גאולת ישראל, של ישועת ישראל, של התחלתה דגאולה, של אנחנו נפעל עם אל לקרב את הגאולה על ידי שנעלה לארץ ישראל ונבנה אותה ונגדל פירות בתוכה וניישב אותה, כדברי רמב"ן בהשגות לספר המצוות, השגה ד' של הרמב"ן. לא שייך כל הדבר הזה מבלי השיא של הדבר, שהוא הקמת בית המדרש, בית המקדש, והקרבת קורבנות בזמן הזה. ועל זה נכתבו עליו ויכוחים גדולים. רבי עקיבא איגר התייחס לזה, הוא היה מתלמיד רבי עקיבא איגר, וחתם סופר התייחס לזה. רבה של ירושלים בדור הקודם, הרב פרנק, כתב על זה ספר שלם. להסכים או לא להסכים, אפשר להקריב קורבן פסח, אי אפשר, יש לנו בגדי כהונה, אין לנו בגדי כהונה, נדע את מקום המזבח, לא נדע, מהם הבעיות כדי להקריב קורבנות בזמן הזה. אבל נבין את המשמעות, גאולת התחלה הבאמינה של גאולה ירושלים לא יכולה להיות, אלא זהו השיא של גאולת, של התחלת בגאולה של ארץ ישראל. ציונות אמת היא כוללת את בניינה של ירושלים, והולך אתכם קוממיות שתי קומות, כי כל אחד מבין שאם אנחנו נתחיל לעסוק בבניין ירושלים, בבניין בית המקדש, בעיונים איך עושים את זה, איך בזמן הזה אפשר לבנות בית המקדש, לדעת הרמב״ם שכותב לנו את כל הלכות בית המקדש, שמשהו מדבריו שאנחנו נבנה את בית המקדש גם לפני ביאת משיח צדקנו, איך והתוספות יום טוב המפורסם במסכת מעשר שני, ועוד ועוד, כל הדברים האלה. ירושלים היא הכרח הכרחי לבניין, להתחלתה בגאולה. ולכן בצדק, כמו שאמרתי לכם, נחית בחסדך על זו גאלת, זה יום העצמאות, נהלת בעוזך אל נווה קודשך, זה יום ירושלים, ויש קשר פנימי עמוק בין הדברים הללו. ואני כאן רוצה לומר לכם עוד דבר. הפסוק בתהילים אומר, הפסוק בישעיהו אומר, מה נבוא להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקייך, פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם השם עמו גאל ירושלים. וכאן אני רוצה לקרוא לכם קטע מדבריו של אחד מגדולי הדור בזמן קום המדינה, הרב חרל"פ, שהיה תלמיד, חבר של מרן הרב קוק זצ"ל, הרב יעקב משה חרל"פ, והוא כותב בספרו, בספר שלו מעייני הישועה, והוא כותב את הדברים הבאים. והוא כותב, ייתכן גאולת ארץ ישראל, ייתכן שהיא תבוא דרך העמים, שהם יהיו המסכימים והמרשים לישראל שישובו לארץ אחוזתם ויבואו בנים וירשוה. ואל לתמוע על זה, שכן הוא הסדר מאז ומעולם, כאשר היה בבית שני על ידי קורש, ונאמר עליו כה אמר השם המשיכי לקורש, וכן היה בגאולת מצרים שורש כל הגאולות, שלא רצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל עד שפרו בעצמו יסכים לשולחם ויאמר להם, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורים. אבל ממשיך הרב חרל"פ ואומר, אמנם מיוחדת היא ירושלים, עיר הקודש המקודשת כולה לשמיים, ועל כן לא תיגע ביד האומות, והיא תינתן לנו ישר מידו של הקדוש ברוך הוא בלא שום אמצעי. הרב חרל"פ מלמד אותנו חכם עדיף מנביא, כמו נבואה. זה נכתב לפני כ"ט בנובמבר, לפני החלטת האומות המאוחדות שאישרו את הקמת מדינת ישראל באומות המאוחדות, לפני סיום המנדט הבריטי שנתן לישראל לשלוט על ישראל. וכותב הרב חרל"פ, תדעו לכם, אין מן הנמנע שההתחלה של הגאולה יכולה להיות על ידי הגויים. זה היה כבר. קורש נתן לנו את הרשות לבנות את ארץ ישראל. פרעו גירש אותנו ממצרים, פרעו. הגויים נתנו לנו, רמב"ן, רד"ק, ועוד כמה וכמה מגדולי ישראל כותבים את הדבר הזה. הגאולה שתבוא, תבוא על ידי שהגויים ייתנו לנו את האפשרות לעלות לארץ ישראל. על ידי זה גם נחסוך את המאבק שלנו עם שלושת השבועות, כי אסור, כי יש שבועה שהשבענו שלא נעלה בחומה, אבל אם הגויים נותנים לנו, אז אנחנו כבר לא עולים בחומה, לא יהיו מסכימים. אין מן הנמנע שהתחלת הגאולה תהיה על ידי אומות העולם. אבל לא ככה יקרה עם ירושלים. ירושלים תינתן לנו ישירות מידיו של הקדוש ברוך הוא. לא טובות של האום, ולא הסכמה של הבריטים, ולא הכרה של אמריקה ושל רוסיה. ארץ ירושלים תינתן לנו מידיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בלי צורך להזדקק להסכמה של אומות העולם. וכולם יודעים שככה הייתה המציאות. המציאות הייתה שמדינת ישראל קמה בהסכמת אומות העולם. גם זה היה ניסי ניסים. היה ניסי ניסים. מי שיודע את תולדות החלטת האום על הקמת המדינה, יודע כמה עד הרגע האחרון לא היו בטוחים שהאום יאשר את סיום המנדט הבריטי ב-1948 ואפשרות הקמת מדינת ישראל. מי שיודע את תולדות הקמת המדינה יודע שגם בתוך היהודים בינם לבין עצמם היה ויכוח, אם כשהאנגלים יעזבו את הארץ ב-15 במאי 48, האם אנחנו נכריז, בן גוריון יכריז על הקמת המדינה או לא. היו כאלה שאמרו לו נו נו נו, אמריקה לא תכיר בנו, רוסיה לא תכיר בנו, מה זה נהיה סתם הצגה תעשה לנו בתל אביב. ומה שקרה היה בדיוק ההפך. גם היה רוב באום בעד הקמת מדינת ישראל, גם היה פעם ראשונה ב-5-10 שנים שאמריקה ורוסיה יחד הצביעו בעד, סטלין וטרומן יחד, סליחה, אני מקווה ש... לא יודע אם אתם מתמצאים בפרטים, ותוך שעות ספורות מאז הקמת המדינה עומד באום נציג אמריקה ונועם למה זה לא בסדר שבן גוריון הכריז על הקמת המדינה, ויוצאים אליו עיתונאים מבחוץ ואומרים לו, אתה מסביר למה זה לא בסדר, אבל טרומן, נשיא אמריקה, כבר הכיר במדינת ישראל. אתה יכול לנאום עד מחרתיים, אבל יש הכרה במדינת ישראל, וחיינה וחיינה. נס של הקמת המדינה הוא נס מיוחד וגדול. אבל תודה רבה. תודה רבה לאומות העולם, תודה רבה לרוב באום, תודה רבה, באמת עשו לנו משהו, ג'סטה חשובה. בחורים יקרים שלי, קשה לכם להאמין ולהבין מה זאת אומרת שמלחמת השחרור נגמרה וירושלים העתיקה, מקום המקדש, לא היה במדינת ישראל. שהוקמה מדינת ישראל, אבל לא היה לנו את הביטחון, שום ביטחון, לא הייתה שום גישה אל הכותל המערבי, אל מקום המקדש, כל זה היה בידי זרים. 19 שנה מיום הקמת המדינה עד שהתחילה מלחמת ששת הימים, לא רגל יהודי בקושי דרכה במקום הכותל המערבי. לא חלמו על הדבר הזה, לא העלינו על דעתנו. ואנחנו ילדים צעירים, אתם יודעים, כל היה לנו מנהג שכל יום טוב, כל שבועות, סוכות ופסח, עולים הר ציון, היה בידי צבא הגנה לישראל, בידי ישראל. עולים להר ציון על איזה גג אחד, ומסתכלים בהשתוקקות לעבר מקום המקדש, ואומרים אחד לשני, שמה, שמה, מאחורי העץ הזה, שמה הכותל המערבי. אמר, סליחה, אני לא רואה. כן, כן, נכון, אבל מאחורי העץ הזה מתחבא הכותל המערבי. והיו לי מתפלל שמה מנחה של שבועות, מנחה של יום טוב, של פסח ושל סוכות. יצאנו השתוקקות עצומה, והנוער הוא נוער, נוער תוסס, נוער פעיל, שלא פעם ולא פעמיים החבר'ה ביניהם דיברו, אולי בכל אופן מתגלבים לאיזה לילה אחד, כמה המרחק? 2 קילומטר, הגבול היה אז היה מלון בממילה, אם אתם יודעים מה זה בירושלים, ועל יד המלונו, איך קוראים לזה, טיילת, הטיילת של... לא של אומה, הטיילת של, גם שם היה המון, של... אלרוב, הטיילת אלרוב, לפני זה היה שם הגבול, שם היה הגבול. כמה זה לכותל המערבי? 2 שעות הליכה, נכון, בוקשים וזה וזה, אל תחשבו שבין החבר'ה הצעירים של מדינת ישראל והנוער הצעיר הזה, במקום לזרוק אבנים על שלא צריך, לא תכננו גם איזה לילה אחד אולי נתגנב פעם לכותל. לא פעם ולא פעמיים דיבורים כאלה התגנבו בתוך החבורה. מתוך השתוקקות למקום... והנה הגיעה מלחמת ששת הימים. בחורים יקרים שלי, מי שיודע את תולדות מלחמת ששת הימים יודע יפה, תקראו ותראו, לא הייתה שום תוכנית רצינית לכבוש את ירושלים. בכלל, מלחמת ששת הימים פרצה בניגוד לרצונה של מדינת ישראל. מדינת ישראל עשתה הכל כדי שלא תפרוץ המלחמה. שלחו שליחים לאמריקה ולרוסיה ולכל העולם כולו, ולאום. המצרים, נאצר היה רודן מצרים, השולט במצרים, והוא החליט לעשות מלחמה מחשבונות שהיו לו, וזה לא היה מתאים לחשבונות שלנו. ולא הייתה סיבה טובה שתפרוץ מלחמה. בכלל לא התכוננו למלחמה במדינת ישראל. פתאום צריך היה לגייס את כל המילואים של המדינה, כל המילואים של המדינה. וישבו וחיכו, לא כשמתגייסים כמו במלחמת יום הכיפורים, ברגע שהתגייסת עלית על טנק ונסעת למלחמה. ישבו כל עם במחנות וחיכו. חיכו שלא תפרוץ, למה חיכו? כי קיבלו שלא תפרוץ מלחמה. קראו לזה בשם הכוננות. שבועיים כוננות. שבועיים ישבנו במחנות, גם להתאמן אי אפשר היה, כי כל הצבא היה מזוין ומחומש על הרכבים שלו, מוכן לצאת מתי שתקרה, תהיה קריאה לצאת למלחמה, ושום דבר, כי מדינת ישראל עשה את כל הממצאים שלא תהיה מלחמה. ואם תהיה מלחמה, זאת מלחמה עם מצרים, בסיני. ואם תהיה מלחמה, זאת תהיה מלחמה בסיני כשבין הברית זה סוריה. ירדן מחוץ לתמונה. ומדינת ישראל, גם אם היא חשבה לצאת למלחמה, היא לא תכננה כלל לצאת במלחמה בירדן. ובירדן, כמו שאמרתי לכם, העיר העתיקה לא הייתה בידינו, ושעלבים הייתה על הגבול. פה היה גבול 3 קילומטר לאיפה שאתם יושבים עכשיו. הגבול עם ירדן. ולטרון לא הייתה בידינו, ועוד ועוד ועוד. ומדינת ישראל לא חשבה שבהזדמנות זאת אולי נצליח פה לעשות משהו. תכננה איך לא לצאת למלחמה. והתחילה מלחמה, מלחמה בלתי מצופה. הייתי ביחידה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היחידה שלי ישבה בתור רזרבה למפקדה, היא ישבה במאה שערים. היה במאה שערים, מאחורי מאה שערים, ליד מאה שערים היה שם איזה מבנה של העירייה, היה שם חצר גדולה, אז כל עם 20-30 כלי הרכב שלנו הכנסנו את זה לחצר. למה ישבנו שם? כי הגבול היה במרחק קילומטר, למטה. הגבול היה שער ציר, שער שכם, למטה, במרחק קילומטר. ואנחנו היינו צריכים להיות סמוכים לגבול, לאן שיזיקו אותנו לשם נלך. אז ישבנו במקום הזה, ולא תתכוננו למלחמה. מלחמה התחילה ב-5 בבוקר, ב-6, ב-7 וחצי הודיעו שהתחילה מלחמה. לפני כן גם הרדיו לא הודיע. 7 וחצי הרדיו הודיע שיש מלחמה. 8. בירושלים היה שקט, ילדים הלכו לבית ספר. לא תכננו את המלחמה, לא צריכה להיות פה מלחמה. מדינת ראש ממשלת ישראל שלח הודעה לירדן, לא רוצים מלחמה. אם אתם לא תתחילו, אנחנו נתחיל. לא נתחיל אתכם. מה יותר בטוח מהדבר הזה? ילדים הלכו לבית ספר, אני הייתי בירושלים, מגויס. כמו שאמרתי לכם, הייתי ילדים הולכים לבית ספר. הכל כדי שתקעת. מפקדת החטיבה הירושלמית ישבה בשנלר, אם אתם יודעים מה זה, שזה מקום מאוד מאוד גבוה. וממולו זה, היום זה היורצייט של שמואל הנביא, ממולו זה נביא סמואל. משם אפשר להפציץ את המקום הזה, זה מקום בולט, הכי בולט בירושלים מול הערבים שהיו אז. והמפקדה לא עזבה את המקום שלה ללכת למקלטים הקבועים שלה שהיו מוכנים לה לשעת קרב. לא הלכה, לא פינתה את עצמה למקום המיועד לה לשעת מלחמה. ב-10 פרצה המלחמה בירושלים, באופן בלתי צפוי ובלתי מצופה. ב-10 פרצה המלחמה בירושלים, ביום הראשון של המלחמה, זה היה יום שני בשבוע כ"ו באייר. אז פרצה המלחמה. והודיעו לנו, ב-10 פרצה המלחמה, ב-12 הודיעו לנו כשב-2 עלינו לצאת לקרב במקום שנקרא ארמון הנציב, או תיירת ארמון הנציב, זה נקרא היום, או שכונת תלפיות מזרח. הודיעו לנו ב-12, הודיעו, לא תכננו אותנו. לא, בדרך כלל כשאתה תצא לקרב יש לך את את המערך של האויב, כל יחידה ויחידה היא מוכנה ללכת נגד מקום מסוים, אתה בלוי למשהו, שום דבר לא היה. באופן חפוז ביותר, קרב כזה מאולתר. ויצאנו לקרב בשעה 2, 3, 2 וחצי. בשעה 4 הודענו שנכבש ארמון הנציב ופרצנו את קווי האויב של הירדנים. ירדן נחשבה אז מעצמה מלחמתית מיוחדת, בעלת כוח צבאי רב מאוד. פרצנו את הירדנים, את הקו הירדני, וביקשנו אישור להילחם על מוצב נוסף. המטכ"ל לא תכנן את זה, הוא תכנן, תעשו טובה, תגמרו עם ארמון הנציב שם, שהירדנים מסתובבים לנו שם. ארמון הנציב היא נקודה שולטת שמי ששולט על ארמון הנציב יכול, יש לו שליטה מוחלטת על כניסת, תלכו פעם לטייל את ארמון הנציב ואתם תראו, יש שליטה מוחלטת על כיוון ירושלים העתיקה. כיבוש ארמון הנציב זה בעצם כיבוש נקודת מפתח צבאית לכיבוש כל מזרח ירושלים. וכמו שאמרתי לכם, קיבלנו אישור, הכל היה, במקום שהמפקדה תוריד לנו פקודות, אנחנו התחננו למפקדה שתיתן לנו רשות לבצע פעולות שהיא לא ידעה שאנחנו, בכלל אנחנו היינו חיילי מילואים, צבא שנלחם עם חיילים אמיתיים, לא עם חיילי מילואים. אבל החיילים האמיתיים, החיילים הטובים, גדודי הצנחנים יהיו כולם מיועדים לדרום, לסיני, למלחמה קשה בסיני, שהיא מלחמה מול המצרים, מול נאצר. ושום כוחות, שום טנקים לא היו בירושלים. בירושלים, כדי לייצר את כל המלחמה הזאת, היו 12 טנקים, כשבדרום יש 300 ו-400 ו-500 טנקים נלחמים. זה מה שיש, כי לא תכננו את המלחמה. ולקח יום ויומיים ושלושה, ויכול היה להכריז מות הגור, הר הבית בידינו. שלושה ימים זה לקח, יום שני בשבוע, יום שלישי נלחמו על גבעת התחמושת, אוגוסטה ויקטוריה, יום רביעי, כ"ח אייר, גלשו מהר הזיתים, דרך הגשר, שער האריות, ונכנסו וכבשו את ירושלים בערב, כל מדינת ישראל, אני זוכר, באותו ערב, באותו יום, יום רביעי בשבוע, יום השלישי למלחמה, אנחנו לא ידענו מה נעשה בחזיתות אחרות, ואותנו הועידו באותו יום רביעי לכבוש את בית לחם. בית לחם עוד לא הייתה בידינו, לא שלא הייתה בידינו, היה שם צבא. על המוצבים של בית לחם, זה היה מוצבי הקו השני של הירדנים, היה שם צבא, צבא ירדני. המלחמה, כמו שאמרתי לכם, פרצה ארמון הנציב, בירושלים עד רמת רחל כבשנו באותו יום, ביום שני בשבוע. הצנחנים שלא היו מיועדים לירושלים התחילו פתאום לראות שצריך צנחנים, חיל רגלי בירושלים, התחילו לעלות פלוגה אחת, הם ישבו ברמלה. הרזרבה של הצנחנים שלא נלחמו בדרום, ישבו ברמלה, התכוננו שמתי יקפיצו אותם לדרום, לאן שלא יהיה. פתאום אומרים להם, תעלו לירושלים, לא תכננו, הם לא הכירו את המקומות, על הדרום הם ידעו מה ומו ומי. פה הם אפילו לא הכירו את המוצב, לא ידעו את הכבישים. באמת היו טעויות, גבה מחיר רב של קורבנות. הם לא ידעו אפילו לאיך הולכים. לא ידעו את הכבישים, איך באיזה רחוב ירושלים אתה הולך לגבעת התחמושת, לבית ספר לשוטרים. היו צריכים לתדרך אותם, ווייז לא היה אז. היו צריכים לתדרך אותם, איך מגיעים לכל מקום ומקום. וכל דבר כזה תחת אש של אויב עולה בקורבנות. וכך הביאו, כל זה אני רוצה לומר לכם דוגמה לכך שכל המלחמת ששת הימים לא הייתה בידי אדם. זה היה בידי הקדוש ברוך הוא. ביום, כמו שאמרתי לכם ארמון, ביום שלישי היה כל הקרבות על ארמון, על בית ספר לשוטרים וגבעת התחמושת. הקרב הזה נגמר בצלח הדין ובהר הזיתים, הגובה של הר הזיתים למעלה. שם הם הקרופלר, לשם הם הגיעו בסוף יום רביעי, הצנחנים האלה שהביאו אותם מהדרום, מרמלה. ביום רביעי, אחרי הצהריים, הם גלשו לתוך בהר הזיתים למטה, נכנסו לעיר העתיקה, והם ראו את החיילים הירדנים בורחים מהעיר העתיקה. ועם ישראל ידע על כל זה ביום רביעי בערב. אנחנו כבשנו אז את בית לחם, וכשכבשנו את בית לחם, זה היה שעת ערב, שעת שבע, שבע בערב, שבע וחצי, אני הייתי ביחידה ממונעת עם ג'יפים, אז יכולתי לנסוע לנוע. אבל היה שם גדוד, גדוד שלם שהוא התמקם שם על איזה גבעה, וכדי להגן, להישאר שינת לילה במקום, כי לא רצו להילחם בלילה, כי זה חיל רגלים, אז הם קיבלו הוראה, כל אחד לסדר לעצמו שוחה אישית, ועם מטיית גזה, אז חופרים בור שאתה יכול להתחבא בבור. כל חייל יש לו מעדר לחפור שוחה אישית. ואני עברתי שם עם הג'יפ בדרכי לאזור כפר עציון. ואני עומד עם הג'יפ במקום הזה, השעה הייתה שעה 8 בערב. וזה היה מלחמה ראשונה שלכל אחד היה רדיו. זה הרדיו, טרנזיסטורים, קטנטנים כאלה. זה היה מלחמה שהמון חיילים היה להם רדיו. לפני כן לא היה דבר כזה, כל רדיו היה צריך תקע בקיר. וזו הייתה מלחמה של רדיו על בטריות. אני עומד בהר, בשעה 8, וכל מה שאני שומע זה חפירות של עטים. טק, 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 חפירות של עטים. אני הייתי בכביש הראשי בדרך לנסוע לכפר עציון, עומדים שם, אני שומע את החפירות, וכל אחד הרדיו מדבר הרדיו. והרדיו מדבר, והוא מודיע, אנחנו מירושלים, אני אין בכותל המערבי. הרב גורן אומר, ברוך, שהחיינו והקימנו והגענו לזמן הזה. מספרים לנו איך הכותל בידינו, איך הר הבית בידינו. כל זה הרדיו אומר. ופתאום כל ההר, כל החיילים נעמדו ושרו ירושלים של זהב. שמעת? מכושים מכים על הרצפה, מחפשים, כל אחד מנסה ליצור לעצמו את השוחה האישית, וכל ההר מכושים מכות על האדמה, וכל ההר גברים, כולם הקהילה של 300 גברים, כולם שרים ירושלים. השיר הזה התגלה, הוא שר לראשונה, התגלה שלושה שבועות קודם. זה שיר שליווה את המלחמה הזאת. ברגע שהרדיו הודיע, מה אני רוצה לומר לכם? אני רוצה לומר לכם, ירושלים ניתנה לנו מידי הקדוש ברוך הוא. לא צריך טובה של אנגליה ואמריקה ורוסיה ואף אחת מאומות העולם. איך כותב לנו הרב חרלה? מיוחדת היא ירושלים, עיר הקודש, המקודשת כולה לשמיים, ועל כן לא תיגע ביד האומות, והיא תינתן לנו ישר מידו של הקדוש ברוך הוא בלא שום אמצעי. כשמלחמה נוצרת ואין לזה שום הסבר הגיוני, שום הסבר צבאי, שום הסבר פוליטי, פוליטיקה של עולם, שום הסבר מדיני, זה רק מידיו של הקדוש ברוך הוא. לא צריך תודה רבה, לא צריך שאיזה אומות עולם יכירו. הם עד היום לא מכירים, הם עד היום היום אומרים שירושלים צריכה להיות בינלאומית. אבל אנחנו קיבלנו את ירושלים ממש מידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הפסוק, פיצחו רננו יחדיו חובות ירושלים, כי ניחם השם עמו גאל ירושלים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא זה שגאל ונתן לנו את ירושלים, לא כמו התחלת הגאולה של ארץ ישראל כולה, שזה צריך היה תודה רבה לקורש ותודה רבה לאום ותודה רבה לטריג ולי, היה אז מזכיר האום אדון טריג ולי, ותודה רבה לטרומן ולסטלין ימח שמו וזכרו, שגם הוא הכיר ממדינת ישראל. לא צריך את כל התודות האלה. זה היה הקומה הראשונה, אבל אנחנו מחזיקים כעת בקומה השנייה. והולך אתכם קוממיות. ואם תרשו לי, אני אסיים בסיפור. סיפור פשוט, אבל סיפור שאומר את הכל. סיפור, ככה סיפרו לי בישיבה, סיפור על אמא של הרב קוק. ירושלים, כפי שאתם יודעים, במהלך כל השנים הייתה חרבה. אפילו בית הכנסת הכי גדול בירושלים, איך הוא נקרא? חורבה. ירושלים הייתה חרבה. הרמב"ן מתאר איך הוא הגיע לירושלים. הרמב"ן בשנת 1150-1200 בערך, הגיע לירושלים, הכל חורבות. אין מניין יהודי, יש מניין בשבת, שני צבעים יהודים גרים בירושלים, ויש להם, והם בשבת אוספים מניין של יהודים. והרמב"ן מחליט לבנות את ירושלים. כשהרמב"ן מגיע לארץ ישראל, בחורים יקרים, הרמב"ן היה גדול הדור בספרד. חידושי הרמב"ן היו אחר נלמדים הכי הרבה בספרד. אי אפשר ללמוד גמרא בלי חידושי הרמב"ן, כך כותב מרן החידה. הרמב"ן היה אבי תלמידים שלו, הלוא כל גדולי ישראל בין הראשונים. והרמב"ן עולה, זונח את משפחתו ואת ילדיו ואת נכדיו, שהוא כל כך אוהב אותם, הוא כותב, הוא עולה לירושלים. לעלות לירושלים זה לנסוע ימים ונהרות וסכנות, סכנות מוות בנסיעה, סכנות. הוא עולה לירושלים והוא בא לארץ ישראל. בארץ ישראל יש ישיבה גדולה, אומנם לא ישיבת הסדר, אבל ישיבה מאוד גדולה, והישיבה הזאת היא ישיבה של בעלי התוספות באקו. יש ישיבה של רבי יחיאל מפריז עם מאות תלמידים באקו. נו, איפה המקום הכי מתאים לרמב"ן לשבת? באקו. כל יום שלישי היה לו דופק על השולחן, אומר שיעור כללי, והיה לו תלמידים, אוזניים שומעות. בירושלים יש לו שני צבאים שלא מבינים כלום, ועוד 10 יהודים שמלקטים אותם, אחד מהעיר ושניים משכונה. והרמב"ן מחליט לקבוע את מקומו בירושלים, כי הוא מבין שירושלים זה המפתח לגאולת ישראל. כמו שהדרישה ציון הבין שבלי בניין המקדש הגאולה לא מתקדמת, בלי תפיסת ירושלים הגאולה תהיה מאוד, מאוד איטית. והרמב"ן מחליט לו, הוא נוסע לשכם, הוא עולה בזין אלול, והוא נוסע לשכם להביא ספר תורה לירושלים, לא לעכו. מביא ספר תורה ועושה תפילות, יש חורבות, הכל חורבות, אז הוא תופס לו חורבה אחת שיש בה שני עמודים. יש אומרים שזה בדיוק המקום של בית כנסת הרמב"ן היום בעיר עתיקה, שני עמודים על יד המסגד המוסלמי, ככה הוא כותב, ככה מוסרים על בית כנסת רמב"ן, בדיוק כמו שזה היום ככה. ירושלים כולה חורבות, והכל אפשר לעשות מה שאתה רוצה, אתה תופס חורבה, עכשיו הוא בונה בית כנסת. והנה יש סיפור, כמו שאמרתי לכם, על אמא של הרב קוק. היא נסעה באונייה לארץ ישראל. הרב קוק היה לפני ההורים שלו בארץ, הם באו אחריו לארץ. וכשהיא נסעה באונייה, אתם יודעים, הרוסיות, הבבושקות הרוסיות אוהבות לעלות לארץ ישראל, לעשות טיור בארץ ישראל, הפרבוסלביות. יש להם, גם היום אתם יכולים לראות בעיר עתיקה, יש הרבה אכסניות של פרבוסלבים שעושים טיול כזה לארץ ישראל. ובאונייה שהיא נסעה, נסעו איתה הרבה נשים פרבוסלביות. ואז הנשים הפרבוסלביות רואים איזה יידין, איזה יהודייה, עם כזה ככה, צנועה כזאת, היא לא גבוהה. התחילו להתעסק איתה קצת, באונייה, מה משתעממים? אז היו נוסעים באוניות, מטורקיה לארץ ישראל. הוא אומר, תגידי, לאן את נוסעת? מה פירוש? אני נוסעת לירושלים. הוא אומר, תגידי, איך לא בירושלים? לא יודעת שירושלים הכל חורבות. אין שם כלום בירושלים. חורבה אחת גדולה. בלעה את הצפרדע שהכילו אותה, שתקה. אחרי, למחרת, היא פוגשת אותם עוד פעם על הסיפון למעלה. תגידו לי, שאלת אותם, לאן אתם נוסעות? אולי, מה זאת אומרת? אנחנו נוסעות לירושלים. אבל תגידי, מה יש לכם בירושלים? מול מה זאת אומרת מה יש לנו בירושלים? בירושלים יש לנו את הקבר של האלוהים שלנו. אמרה להם האמא של הרב קוק, אתם שומעות? לכם יש בירושלים קבר של האלוקים שלכם. אבל אני נוסעת לירושלים, לי יש שם אלוהים חיים.